ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש תופעה שנשאלתי עליה, למה העלייה של שיבת ציון הייתה כל כך דלה מבחינת האוכלוסייה. נכון הוא שאין לנו נתונים מספריים כמה הלכו לגולה, אבל יש לנו נתונים כמה עלו. 42,000 ממדינה כמו מדינת יהודה שהצליחה לעמוד במצור ובלחץ הבבלי נטו שנה וחצי, והבבלים היו אימפריה עולמית, אז זאת אומרת שהיה שם גם ציבור. אז על הצדדים הצבאיים האלה אולי נדבר בליל שבת או מוצאי שבת, אבל בעובדה היא, למה עלו כל כך מעט? נראה לי שהכיוון של התשובה יש לה אפילו, נו, אולי יש לכם איזה תשובה טובה?
שיהיה
אותה? עוד פעם?
שאומרים כל הגולות, שנביא יבוא ויעלה אותה.
איפה כתוב שנביא יבוא ויעלה אותה?
שזה מקובל
על... מה מקובל איפה?
זה...
לא זכור?
לפי הנבואה.
סליחה, לא זכור, אולי...
זה בעצם הבטא התאפסית
שלנו. אתה זוכר במקום אחד כך, עוד פעם?
אז
זה כמובן
טוב,
בטא יביא
אתכם, בטא יקבצי
אתכם. בעת
ההיא
יביא
אתכם,
ובעת ההיא יקבצי
אתכם.
סליחה. איפה כתוב, קודם כל, איפה כתוב זה היה נביא. המושג אביא אתכם, פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא אחראי לכל התהליכים ההיסטוריים. אם אתה מתכוון למדרש, הקדוש ברוך הוא לוקח כל אחד ואחד ובידו מביא אותו. אתה ראית פעם את היד של הקדוש ברוך הוא תופסת ביד של מישהו? אז נדבר עכשיו א' בית של תנ"ך. נבואה כזאת משמע שהקדוש ברוך הוא אחראי לכל מיני תהליכים היסטוריים. אבל הקדוש ברוך הוא יכול לעשות... הגמרא למשל שואלת, עד איכן תכלית איסורים? זאת אומרת, מה שקורה לאדם, עד איפה זה בהשגחה? אז הגמרא אומרת דוגמאות. כשאתה מנסה להכניס יד לכותונת או לז'קט, והבטנה פרועה, נפרעה מהצד החיצוני, אז לפעמים אתה נכנס אתה מכניס את היד ובמקום להגיע לסוף היא נתקעת שם באיזה מקום, אז אתה מתעצבן, אתה מוציא את היד בחזרה. גם זה בהשגחה. הגמרא אומרת ברורה יותר, אתה נכנס לאוטובוס ואתה רוצה לשלם, אין רב קו, אין רב קיצר, אתה רוצה לשלם ונכנס לך ויוצא לך מטבע שאתה צריך אותה. ואילו אם אתה נכנס ובול יצא לך אותה מטבע שאתה צריך, אז גם אני מוכן לנסר את זה. הקדוש ברוך הוא מדבר לאדם מתוך השרבול, הקדוש ברוך הוא מדבר לאדם מתוך הכיס שלו במטבעות. זאת אומרת שהכל נעשה בהשגחה. זה דוגמה להשגחה פרטית. אז אם כתוב במקרא, בעת אביא אתכם, אז מה הכוונה? שכתוב מלמד שהקדוש ברוך הוא אוכל יהיה, אתם תלוקדו, זה הפסוק הזה, אתם תלוקדו לאחד אחד בית ישראל, אז הפשט הוא שכביכול אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא לוקח כל אחד ואחד ומביא אותו בידו. אז מה הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא? הכוונה היא שבהשגחה פרטית, כל אחד יכול לעשות את החשבון עצמו, מה היה קורה, ההיסטוריה האישית שלו, איך זה היה מתגלגל ככה, איך זה היה מתגלגל ככה. כשאדם מתבונן במה שקרה לו, הוא יכול למצוא את העקבות של הקדוש ברוך הוא. זה הכוונה היא שאביא אתכם. אבל לא, אלא אם כן אדם היה פשט אחר, אני לא מכיר פשט אחר. אז מה שאתה אומר נביא, זה משהו אחר ש... לא זכור לי שבאיזה מקום שהוא בתנ״ך כתוב שלעתיד לבוא יהיה קיבוץ גלויות על ידי נביא. כי אם היה כתוב דבר כזה לא הייתה בכלל בעיה של איך להתייחס למדינת ישראל. מפני שמדינת ישראל קיבוץ הגלויות,
וכל... אגב, אליהו לא מביא, משה מביא מתי מדבר, אין לנו...
עוד פעם?
משה מביא מתי מדבר, אליהו מביא, אנחנו לא...
אתה מדבר על קבוצות בודדים של אנשים, אני מדבר על התהליך. כל הדיון על, 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 על מקומה של מדינת ישראל בתהליך. אם הכל היה, ישנה שיטה שאומרת שהכל צריך לעשות מלמעלה. אז ממילא ההחלטה של המנדט בסן רמו ומלחמת השירות וכו' וכו' הם לא פונקציה. אבל לא כך הורו גדולי הדורות. כשנוסדה גדרה, גדרה הייתה מושבת הבילויים הראשונה, 1882 נדמה לי, אלה בתמר, אמרו התימנים, אמר החפץ חיים, זה מתחיל. מדוע, מאיפה הוא ידע? הוא ידע מהגמרא, הגמרא אומרת, אין לך קץ מגולה מזה, כשארץ ישראל מתחילה לתת את פירותיה. אז זאת אומרת שתהליך השיבה לארץ ישראל הוא התהליך המעוטט על התחלת הגאולה. אם היה כתוב באיזה מקום, גם לא זכור לי שיש במסורת חז"ל שצריך שיהיה נביא, אז הייתה נפתרת הבעיה, נגמר, אין, אני לא זכור לי. זאת אומרת, השאלה היא איך אנחנו מפרשים תהליכים היסטוריים. הרב קוק בדרך כלל היה כותב במילה היסטוריה, הרי למעשה היא מילה לא עזית, היסטרי, אז הוא היה כותב אותה בטף, לא בטף, מתכוון היסטריה, היסטוריה. הוא אומר, בהיסטוריה, השם מתגלה במסתר בהיסטוריה. אז אתה צריך לדעת לקרוא את התהליכים ההיסטוריים. אז ממילא, זה תהליכים שאתה צריך להסביר אותם. בדרך הטבע, אבל אתה רוצה להזמיר אותם, אז יש כמה שיטות איך לפרש את הדבר הזה.
שאלה בנביא, לא?
לא הבנתי.
באותה תקופה הוא שואלים נביא, שיהיה
עושים בו אותם. אם יש נביא, שואלים אותם, אם אין נביא, אני לא מבין. איפה כתוב בתורה שבלי נביא אתה לא יכול להחליט? אני כבר לא רוצה לדבר על כך שהנביאים הם לא פונקציה, לא כל פעם בשיטת הרמב״ם. הם לא פונקציה לגבי הלכה. בסך הכל, אם הוא חכם בחוכמת התורה, אז הוא יכול להיות חבר בסנהדרין. אבל אם הוא יגיד כך קדוש ברוך הוא פסק לי, לא עובד. אם הקדוש ברוך הוא אמר לי, זה גילוי אחר, זה משמעות אחרת של הדבר הזה. אבל אם אין נביא, אז אין נביא. נדמה לי שאין נביא איתנו ואין יודע עד מה, ואין נביא, אז מה, אז מה, אז מה לך? אז צריכים להכריע לבד, אם יש נביא צריכים לשאול אותו. אולי גם על זה נדבר במוצאי שבת. האם היה צריך להזדקק לעמדתו של ירמיהו בקשר למעורבות של יאשיהו במלחמה בקרקמיש? בסדר, אז יש גמרות לפה, גמרות לפה, זה גם כן נתון בדיוק, אבל לא זכור לי שיש דבר כזה. זובבל, אני מנסה לנסות לחשוב, זובבל, עזרא כבר לא היה נביא, לא זכור לי. עוד פעם? לא. מי? זה היה כבר שהם היו בארץ ישראל. חגי וזכריה היו בארץ ישראל. אני שואל, היהדות בגולה למה היא התעוררה? ואין לי הסבר אחר, היה להם יותר מדי טוב. למה יהודי אמריקה לא באים לארץ ישראל? אז בימי המנדט אמרו, לא נותנים סרטיפיקטים, אי אפשר לעלות לארץ ישראל. יהודים רוצים לעלות לארץ, לא יכולים. היום אין בעיה, אתה נכנס לקונסוליה ואתה אתה אפילו מקבל סובסידיות ואתה מקבל עזרה מהקונסול לעלות לארץ. מה היא כמובן התשובה? טוב להם, טוב להם. אז היהודים שהיה שם בספרד עושים להם, בצרפת עושים להם קצת צרות, אז הם מנסים להתרגל לעלייה. אבל יהודים, לא שאני אדל אותם בכף חובה. יש פה בעיות כלכליות לא פשוטות, יש בעיה של חינוך ילדים, יש בעיה של מקצוע, יש בעיה של להשתלב, זה לא קל. אני מנסה לטעון, ואני חושב שאפשר להוכיח את זה, שהמצב של היהודים בבבל לאחר תקופת ההסתגלות היה מצב טוב.
מה
אמר להם ירמיהו?
שהם בתים.
נכון, אבל זה בדיוק אני טוען. תפתרו בירמיהו חפתי. עוד פעם? זאת אומרת, שרובו של הציבור, אלה שעשו את הצעד החלוצי, ומתוך 42 אלף, אין לנו נתונים מספיק, אבל רובו של הציבור לא הכיר את בית המקדש, רובו של הציבור שמח על העצמאות, והם כולם שמחו על זה, הם הרגישו שהם שותפים למפעל השיבה, ואז כן, אם ראו, בית המקדש, בית המקדש עלי אדר שלי, אני זוכר את מה שהיה, אבל אני מדבר קודם על התנאים הכלכליים. תראו את הפרדוקס, את המלכוד שירמיהו נכנס לתוכו. מה כתוב בפרק הבא? ולדברי הספר ששלח ירמיהו הנביא משה ויתר, זקני הגלה ולא קנים ולא מלמור. אחרי זה תיכוני הבאים. אחרי זה, זאת אומרת, קודם כל כמה שנים עוד היה להם שם בבבל, לפני שהמקדש נשרף. 11 שנה. כי אלה הימים שכשיוחניה עוגלה, עלה צדקיהו, וצדקיהו מלך 11 שנה. מה היה המלכות? מה אמרו נביאי השקר למתיישמים הפוטנציאליים מבבל? עוד מעט חוזרים, ולכן מה? לא צריך להתיישב. אז למעשה, הם היו הציונים. הם היו אלה שדגלו בעצמאות ישראל, והם ראו את ירמיהו כתבושן. ירמיהו אומר, תשכרו מארץ ישראל. נו, איך באמת אפשר להבין את זה? איך אפשר להבין את העמדה של נביאי השקר, ואיך אפשר להבין את העמדה של ירמיהו? עוד פעם? מי פחדו?
נביאי השקר
המשיכו לחשוב כמו שהם חשבו בארץ ישראל, שיהודים צריכים להיות בארץ ישראל. הגולה זה סם המוות, ולכן אם הוא יתיישב הוא לא ירצה לעזוב, הוא יתבולל וכו'. איך אפשר להבין את ירמיהו? אין שאלת, מאיפה למד ירמיה? מה היה יכול להיות הדגם של ירמיהו? בלי, אפילו בלי הנבואה. כן. כשיעקב, כתוב בתורה, ואת יהודה שלח לפניו, אמרו חז"ל, מה להורות? להורות לפניו בפשטות, גושנה, מהי הדרך? חז"ל אמרו להורות, לפתוח בית תורה. הוא הביא לי עכשיו הזמנה.
דביר.
איפה מתרתן? במחסייה. אמרנו, מחסייה? איפה? אמרנו, זה דיר רבן ג'
איפה זה?
תגידו את השם המקורי, זה דיר רבן ג' מה זה? אני רואה שזה נשמע לך. כי אני פעלתי שם עם הנוער לפני 65 שנה, מיד אחרי הקמת המדינה. הכפרים מסביב להרטוף.
הרטוף.
הרטוף, זה השם הערבי שלה. הרטוב זה היה מרכז, כאילו, מרכז. הרכבת הגיעה לשם פעמיים ביום. זה היה המרכז, יעני המרכז העירוני של הכפרים הערביים. דיר בערבית זה כפר. והיו שם כפרים, דיר אבן. והם היו מפוצלים, אז הסוכנות קנתה איזה, אני מדבר על תקופה שגרו בפחונים. זאת אומרת, לא היה אפילו זמן לקרוונים. היו בונים צריפים עם פח, אבל גשם היה מכה. זוכר שבת פרשת והיה גלפוד, כתבתי את בית הייתי שם. כי יש לי את הדרוש שלו שכתב שעברתי שם לתמנים. אז היו דיר אבן א', דיר אבן ב', וכו' וכו'. ומחסיה, אחר כך נתות השם נחם, יעני, היום יש שם וילות וכו' וכו'. זה מסתובב כבר הדור השלישי. התימנים התקנים האלה, המפאיניקים באלה, אז אנחנו נלחם, פתחו לבתי ספר כלליים וכל מיני, עם גזיזת הפאות, עם כל הסיפורים האלה. אז אני למדתי לנו בישיבת חברון. אז היינו נוסעים שם שבתות, להעביר פעולות, להסביר להם. את יהודה שאלה לפניו, דבר ראשון שיהיה תלמוד תורה, דבר ראשון שתהיה מסגרת. נכון הוא שהמסגרת הזאת, לא שאני מדמה את כל הנתונים, אבל בעיקרון, המסגרת הזאת היא חרב פיפיות. מצד אחד היא ממקמת את האנשים, אבל מצד שני היא מונעת, היא עושה אותם. רגע אחד, אותו המורה התימני שהיה בסנה, הוא ישנו גם פה, יש בית ספר, יש מסגרת, לא. אבל זה, ברגע שהוא זה סטפיות, ברגע זה, דבר אמרנו, עולם חדש, הוא יושב על המזוודות, הוא לא אכפת לו את כל הדברים כיוון אלה. יעקב אמר רבו ישראל, יעקב הרגיש, הוא היה למעשה בקודקוד, הוא הזקן שלוקח את כל המשפחה שלו ויורדת למצרים, לשמור את המסגרת שהילדים הללו התחנו כמו שההורים שלהם, שלא יתבוללו. היה לו כבר מקרה. דינה, ותצא לראות בבנות הארץ, וקרה מה שקרה עם כל מה שהתלווה לדבר הזה. אז היה צריך לשמור על מסגרות, כן.
אפשר אולי
להגיד
לפי
הדברה של הבת
הזה, שבמיהו
כסיד
הסדר שפטים, אז בעצם מראה להם בי השרים, הנה, יש לנו מודל של שפטים שלו בגלות, וחזרו, אפשר להחזיר.
תראה, הגמרא הזאת קשה, כי אין לנו מספיק הוכחות. אני מנסה להסביר עם התוספות בגיטין ש... התוספות שם דנו לגבי יובל. איך יובל נוהג, הרי אין כל יושבי עליה. אז יכול להיות שירמיהו לא החזיר את כל הסרט השבטים, אלא נציגים של השבטים שיגעו בנחלות של של השבטים. אז לכן אולי הם כאילו נציגים של כל השבט, אבל קשה לומר שמיליונים של אנשים חזרו. הוא אמר
שתיים וחצי, שאתה עושה את כל
הסרט. הוא הבין, הוא בחר נציגים כדי לעשות את הדבר הזה, ואז מלא אולי יובל דרבנן, יש איזה אפשרויות לדברים האלה. על כל פנים, אז ירמיהו אמר, אם לא תתמקמו ואם לא תתמסדו, אז ההתבוללות תאכל בכם. אז מה שכתוב אצלנו, הנה, בפרק הזה, אז הוא אומר להם, אין ברירה, בנו בתים, בחפתת, פסוק ד', בנו בתים ושבו, ניתנו גנות ויחלו פרי, ימחו נשים ועולים ובנים ובנות, ובואו לבני רבתי לאללה. הוא אומר, רבו איזה תיזהרו, אל יציעו לכם, בפסוק ה', אל יציעו לכם נביאיכם אשר בקרבכם, אל תשמעו את חלומותיכם. אז הם עשו, ואני כבר אמרנו, הגרעין הראשון של ההתנשאות בבבל הוא הגרעין של יחוניה. וכאן קרה דבר מעניין. 11 שנה עברו, הם התמקרו. הם שמעו על איזשהו זיקה בין בבל לירושלים, אבל לאט לאט הם התרגלו לזה. למדו את שפת הארץ וכו'. מה קרה כבר 11 שנה? במשבר, ירושלים נשרפה. ומה קרה? ובאו פליטים שהיו בירושלים, הקרובים שלהם. ראינו בפעם הקודמת, מיחזקאל י"ד. יחזקאל י"ד, יש שם זה משפט אחד קטן, אבל הוא מעיד על... עוד פעם?
הוא
אדבר
על הגולה?
על הגולה שהייתה שם. בי"ד פסוק ט"ו, מה שם כתוב? בן אדם, אחיך, אחיך אנשי גאולתך, אגב, זה נאמר בשנה השישית. זאת אומרת, יש לנו עוד 5 שנים עד לחורבן. אחיך, אחיך אנשי גאולתך, וכל בית ישראל כולו, אשר אמרו להם, יושבי ירושלים, רחקו מעל השם, לנו היא ניתנה הארץ למורשה. שאת, מה זה אנשי גאולתך? כתוב בתורה. קרובי משפחה. בקשר למה זה כתוב בתורה?
ירושה.
בקשר לירושה. ובכן, מה קרה? יהודים גרו בירושלים, חמולות. חלק גדול מהחמולה הוגלתה. הם החרש, הם המסגר. נשארו פה אנשים, ופתאום הם נעשו גבירים. עד היום הייתה לו חלקת אדמה קטנה, פתאום דודו, בן דודו וכל אלה יגלו. הוא נעשה פתאום בעל אחוזה גדולה מאוד. ומה כתוב? מה ההסבר הרעיוני, הלא נכון, אבל שהתלווה לזה?
מי שהלך
לבדת הארץ? עוד פעם?
מי שהלך לבדת הארץ?
שנתבן בארץ.
זה שהלך לגולה, הוא רשע. הרי רחקו מעל השם, הם יוצאים שם. אז ממילא, זה, שלא יגיד, יבוא אליי, יגיד, הרי תחזיר. הם לא כל כך סמכו שיחזרו, כי הוא יצטרך עוד פעם לצמצם את האחוזה שלו. אז זה היה שמן על הגלגלים הללו. אחיך הנחה אשר גאולתך, לנו יארד, יושבי רחקו מעל השם, אנחנו לא ירושים. אז היה להם גם הסבר רעיוני לדבר הזה. אז הם התיישבו ואומרים, נכון הוא שזה היה פיתוי לאנשי, אבל לעזור את זה, לעלות לארץ ישראל, לעזור לאדמה שלי, אני לא בטוח שזה מפתה אותו כל כך. אולי זה אחד ההסברים לפעולת שיבת ציון שהייתה ככה, על אש קטנה. אז הם... מה קרה? אחר כך הם הגיעו לה, מתברר שגם אלה שנשארו שם, גם הם גלו. מי קלט אותם?
שגיעו לדבר.
שגיעו לדבר. כל עוד שהבית היה עומד, אז הירושלמים היו, אני גרים בירושלים. פתאום הם נשרו, חלק נהרג, הם כולם... ודוחדכים, הייתה כבר גולה שקלטה אותם. איפה יש לנו תופעה דומה לזה?
צדור גולה.
עוד פעם?
צדור
גולה. אבל אפילו פה בארץ. אני זוכר שהלכתי לבדוק, היה בסוכנות מדור לחיפוש קרובים. אני זוכר אפילו תיבת הדואר של 92. מה אפשר? רובם של קרובי משפחתי נערו בגולה. בשואה, נשארו מעטים, אז הם חיפשו כל מיני דרכים, היו הולכים למפעל המים של עיריית תל אביב, הם זכו שיש להם, שמי היה גוטגשטלט קודם, אז השם גוטגשטלט לחפש מישהו, ומצאו איזה בן דוד, ודברים כמו אלה. אז קלטנו אותו, הכנסנו אותו הביתה, באו אנשים שלא התרחצו במשך חודשים, כי הם התגלגלו בגולה. אז הייתה גולה ציבור שקלט אותם. אז הציבור שהיה בבבל, הוא קיבל כבר הרגשה שהוא קולט את האנשים הללו, והוא יכול לעודד אותם. באמת, אתה ראית את המקדש נשרף, אתה שבור, אבל בוא תראה, יש פה מקום, תתמקם פה לאט לאט, נקלוט אותך. מכירים את אלה תהליכים ברורים של הדבר הזה. אז לאט לאט הם התמקמו. איפה יש עוד במקרא פסוק או שניים שמחזקים עוד את הגישה הזאת? עוד איזה תהליך. מה כתוב בסוף מלאכים ב'?
מה עכשיו?
יש להם אלף, דבר איתי בשפת העיתון. מה קורה?
יש להם נציגות.
גם לא מספיק. חנינה! יש להם מלך שיושב בבית סוהר, אבל בשלב מתקדם, המלך הזה קיבל חנינה. ולא רק זה שהוא קיבל חנינה, הוא גם קיבל מעמד מיוחד ביחס למלכים האחרים השבועים. ארוחתו ניתנה לו וכו' וכו', ונתן את כיסו מעל כיסא המלכים אשר איתו בבבל. אז הוא קיבל איזה מעמד מיוחד. זה כבר אחרת לגמרי. אמרתי לכם שיש פה איזה דבר פה פיקנטי נורא נחמד. המלכות הבבלית, למעשה, הם לא היו בטלנים, הם גם לא היו פרימיטיביים. התנהל דוח מדויק של כל הדברים. היו הפרט בזמן שהוא שוטף מטורקיה למפרץ הפרסי, סוחף איתו המון טין, זאת אומרת אדמה בוצית כזאת. היו לוקחים את האדמה הזאת, מייבשים אותה ללוחות, גילו את הארכיון של המלך הבבלי 10,000 לוחות טין. הייתי צילום שלהם. זאת אומרת, אחרי זה הפך להיות משהו דקיק, היו חורטים עליו. אלא מה, זה הייתה בשפה בבלית, פיינחו אותה. ובכתב היתדות פיינחו אותו. ובאחד מלוחות הללו מצאו העתק של הפקודה של מלך בבל, לתת ליוחניה פנסיה ממלכתית. אנחנו לא צריך חיזוקים, אבל זה מרחיב את הלב, הנה. מה שכתוב פה יתקיים. איפה יש לנו בתנך עדויות בתקופה דומה לזה, חשוב מאוד.
ציפורים רכות.
עוד פעם?
הציפורים
רכות. עם?
ציפורים רכות. הציפור בכלוב. כן, הציפורים
רכות. בסדר, אני רוצה יותר חזק, יותר פוליטי. עוד פעם?
שרוצים את הכתבים בפרק.
כשהיה מלשינות של בית שני שהפסיקו את הבנייה כי הם בא פתאום דרייבש והתחילו לעשות שתם שתדלויות, אמרו רק רגע נבדוק, נכנסו לארכיון ומצאו את ההצהרה של כורש. אז נו, איפה יש לנו עוד במקומות? מגילת אסתר אחשוורוש. כל הסיפור הזה, לכתוב בספר דברי הימים על דברי המלך, לומר את כל הדברים כגון אלה, לומר את זה, הדת ניתנה בשושן הבירה, נשלוח ספרים, כמה פעמים במגילה כל מיני פקודות כאלה, וזה כמובן מסביר כל כך נחמד. חז"ל אמרו במילה אחרת, אלמלא איגרות ראשונות לא נשתייר משונאים של ישראל שריד ופליט. פשט בגמרא, פשט בגמרא. יא פרסי, תראו מה... מה היה כתוב באיגרות הראשונות? שהגבר הוא בעל הבית. איך קוראים לזה בספניולית? עוד מדפניש, עוד עושה הלפניש. פירש רשי, או שלא צריך את זה, או שזה לא יעזור. כשהאדם אומר לאשתו, על פי הפקודה של אחשוורוש, תני לי ארוחת ערב. טיפש לו. אז זה רק מראה את הקלות הדעת שבדבר הזה. אז יצא שם, המלך הזה מטריח אנשים, כותב איגרות, אני כבר לא מדבר על תפוצת האיגרות, זה לשלוח ספרים, הרצים ירצו תחופים, זאת אומרת, זה מדבר על הצורה שבה העבירו את הפקודות. אז כמו שהעבירו את הפקודות, כך העבירו את הפקודות של קורש, כך העבירו את הפקודה של יויכין. אז זאת אומרת, זו הייתה מדינה, בתנאים שלה מאוד מסודרת, עם ארכיון, עם ארכיון שנשמר, וכשהיה צריך לבדוק אותו, אז בדקו אחורנית ומצאו את הפקודות, ובהתאם לפקודות האלה פעלו. אז כל זה הביא את הגולה של יויכין לסגסוג. יש לנו נגד מה שמקובל, ומבחינה זאת כמובן שנביאי השקר מיד נעלמו, כי פתאום הם ראו רק רגע, לא יושב על המזבדות, לא. ולכן, אני אומר, כשאתה עושה את כל החשבון הזה, אולי זו הייתה הסיבה שההתעוררות לעצום לארץ ישראל הייתה על אש קטנה. לעזוב את הכל, הוא מצליח כלכלית, כל הסיפור הזה, אני אבוא לשם, איפה אני אגור, כמובן, מה הם גילו שם, וזה גם צרה ש... הם גילו שהשומרונים והאדומים, הסיפור זוחל. האדומים ישבו באמת בפטרה, אבל ברגע שלא הייתה מלכות בירושלים, בוודאי שהנגב היה פרוץ, אז לאט לאט הם סיפקו לעצמם. ועובדה היא שביקשו אלה להצטרף לבניין המלך, הם הבינו שיש להם גב את השלטון המרכזי הפרסי. אז הם אמרו, גם אנחנו רוצים להיות שם. לא לנו ולכם לבנות את בית השם, אמר להם, לא, לא, זה לא. הם חששו, החיים בירושלים, להתבוללות בתוך ארץ ישראל. הם אמרו, לא, לא. נישואי תערובות, חצי מדבר אשדודית, חצי מדבר זה. זאת אומרת, פתאום הפליטים שהיו שם על הגבולות היו מאוד מפחידים מה התגלגל מכל הדבר הזה.
אז... בתוך 70 שנה הצליחו לבנות משהו כל כך גבוה?
לא הבנתי.
בתוך 70 שנה הצליחו לבנות
משהו... אחרי 68.
מה לבנות?
בבבל, בנו בתוך 70 שנה.
הם לא בנו. אבל האדם, מבחינה פסיכולוגית, בחזקת אשתה, הוא כבר רגיל, יש לו כבר...
זה הרבה זמן שלנו.
עוד פעם?
זה הרבה זמן.
גם תוחלת החיים הייתה קטנה.
הרב, כל אנחנו 70 שנה, ומגישים פה כאילו, מודיעין זה יש 20 שנה, ורד כאילו
מעולם. יפה, טוב, אז אתה יכול להגיד למה, הטכניקה המודרנית. אבל נניח שאני יודע לחיים, היינו חיים במישור אחד. אתה חי בכפר הזה, אני חי בכפר. הוא חי במרחק אלפי קילומטרים. ויש לו פה אישה, יש לו ילדים קטנים. חז"ל נתנו לזה ביטוי. היה קשה לחז"ל איך נגע נישואי התערובות היה כל כך דומיננטי. אז חז"ל אמרו את זה על הפסוק במלאכי, כסות דימה את מזבח השם. מי כיסה בדימה? האנשים הגיעו מבבל והלכו יחד עם הגברים, והוא פה בחר לו איזה אשדודית אחת, איזה אדומית אחת. אז חז"ל סיפור, היא הלכה בדרך, היא השתזפה, היא נסחבה חודשים. כשירדו לבבל, נניח הצבא הבבלי ליווה אותם, אבל כשהם עלו לזה, הם הלכו באופן עצמאי פחות או יותר. אז היא השתספה בדרך, היא התנבנה, הוא לא רוצה להסתכל עליה. יש לה פה אחת צעירה, אדומית, היא רעננה, היא התחתן איתה, מה הוא צריך את הזקנה הזאת שלו? והטרגדיה הייתה יותר, הרי אני השתזפתי, אני התלכלכתי בגללך. יכולתי להישאר בארץ בבבל, להיות גברת, אבל התגלגלתי בדרכים, ואז החן הנעורים שלי הפך להיות זקן, האור שלי התבלה. אתה לא רוצה בכלל להסתכל עליי. אתה לוקח לך אחת שגדלה פה בתנאים טובים. אז הם היו באים למקדש והיו בוכים, כסות דמעה את מזבח השם, בגללך עשינו את הדברים האלה. אז זאת אומרת, אלה הם זה דברים נורא פרקטיים, אבל אתה רואה שהנביא הגיש את הדברים הללו, שהם עשו את כל הזה. אז על סמך זה קמה גלות בבל והתמקמה טוב, מה ראיה? מראיה שידמק מה טוב. זהו, זה, הם הניחו יסודות שהתקיימו למעלה מ-2500 שנה. אז כל מיני מסורות וכו' וכו'. סבתא שלך, היה לה שם עסק עם קבר מרדכי ואסתר. הנה, הנה, בפועל ממש. הוא סיפר לי פעם שהסבא היה הולך שם בקבר, בלילה שמע כל מיני סיפורים. זאת אומרת, מרדכי ואסתר חיו עד היום בעובדה הזאת. אז זה אלה היו כל היסודות שנראו. אז זה דילמה. מסתום, אם היו שואלים, בהיקף היסטורי, אתה יכול להבין שפסוקים כאלה על המעמד המצ'ופר של יוחניהו בשלב יותר מאוחר, על בניית הבתים של ירמיהו, זה אולי מסביר את העובדה ש... נכון הוא ש המעמד של ירושלים נשאר מיוחד, תביאו ראיה, קצת מענייני דיומא.
איך?
עוד פעם, מה איך חזן ירושלים? עוד פעם? זה בדרך לשם. המעמד המיוחד שהיה לירושלים בעיני היהודים הבבלים, למרות מה שאמרתי. תפתחו זכריה זין. כן. האם תשעה באב צריך לשמור אותו? אז מה כתוב שם?
זה
שעה. עוד פעם? אז למה הם לא פתרו את הבא? ביוסף בבבל. ירושלים הפכה להיות המרכז הרעיוני הרוחני. הם שלחו אל הכהנים בבית השם, ההבקה בחודש החמישי, הנה זה הרגשת. זאת אומרת, איזה תלות, איזה מערכת יחסים בין הגולה לבין המרכז הרוחני שהולך עכשיו ומתפתח בירושלים.
מה
אומרת
שבבבל, התורה כל הזמן יש לך יותר מכל, שחום חזר עזרה,
שחום הלל. אתה מרגיש מה שאתה עושה לי. אתה קופץ לי מי עזרה להלל מ-200 שנה פלוס. אתה שוזק, אתה שוזק, אבל הדגשה של הגמרא זה על הרצף במשך מאות שנים. אני מדבר עכשיו על הגרעינים הראשונים. הגרעינים הראשונים היו אלה שהרגישו שהם סמוכים על שולחן ירושלים. למרות שהם מבחינה כלכלית, הם שלחו אתרות, הם כנראה תרמו כסף היהודים הבבליים הללו, לפי אחד ההסברים. על כל פנים, למעשה, אחרי התקופה הזו שאנחנו מדברים, מסתיים התנ"ך. אבל התנ"ך מסתיים בזה שהוא מניח יסוד שיש גרעין חדש. הגרעין הזה הוא שימשיך את המסורת היהודית, אבל זה כבר יהיה מחוץ לגבולות התנ"ך. וגם יהיה מחוץ לגבולות השיעור שלנו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.